אם נבוא להתבונן, מהי נקודת הראשית מהי נקודת הראשית בדעת, בליבו של אדם? שממנה כל העבודה תצא, כל התורה, המצוות, הקשר אל בורא העולם. מהי נקודת הראשית של כל זה? במילים אחרות, מהי נקודת הראשית של כל אדם מישראל? אז זה פשוט שזאת האמונה. זה דבר פשוט, זה מובן מאליו. זאת האמונה. האמונה היא הדבר שעליו הכל בנוי. הדבר מובן מאליו, וזה גם הפירוש הפשוט של בא חבקוק ועמידה מלאכת. וצדיק באמונתו יחיה. כלומר, כל יתר הדברים הם המשך מזה. זאת נקודת הראשית, תמיד. זה ברור. מי שבנקודה הזאת חסר לו משהו, אז כמובן חסר לו העיקר שהכל תלוי בו, הכל נמשך ממנו, האמונה. שאנחנו צריכים להתבונן, אנחנו יודעים שכנסת ישראל, כלל ישראל, נמשך משלושת האבות. אנחנו כולנו המשך מהאבות. האבות הקדושים הם העיקר שאנחנו ענפים ממנו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו עובדים את אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אז כמובן שראוי לתת את הדעת, זה הכרחי שכל אחד מהאבות חידש משהו בעניין האמונה. כי זה הכרחי. לא ייתכן שיהיה משהו שהוא עיקר בלי שהעיקר הזה יהיה איזושהי נקודת עיקר באמונה. אז על אברהם אנחנו יודעים, אברהם היה הראשון, ראש למאמינים, כמו שקוראים לו הראשונים. ראש אמנה, כמו שזה כבר נמצא בחז"ל. ראש האמונה בכלל, זה אברהם אבינו. אבל חייב להיות שכל מי שנקרא אב, כל מי שנקרא אב, כיוון ש... הכל הוא תולדה מהאמונה והכל הוא תולדה מהאבות. אז חייב להיות. שכל אחד חידש משהו בעניין האמונה. זאת אומרת, כל אחד הוסיף איזשהו עניין. עיקרי באמונה. אני רוצה פה לנסות להבין, לבאר, כמה שאפשר. את הבסיס של האמונה שנמצא בשלושת האבות. נלמד פה, נלמד קטע בדברי המהר"ל. המהר"ל בגבורות בפרק מ"ז אז הוא מתחיל לבאר את השירה. אז על הפסוק בדיבור המתחיל ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז נקרא כאן כמה קטעים מדברי המהר"ל. שלוש פעמים נאמר ויאמינו, אני מקריא מדברי המהר"ל. שלוש פעמים נאמר ויאמינו, כאשר בא משה לגאול אותם, נאמר ויאמן העם, כי פקד השם את עמו וכי ראה את עוניים. זה אחד, ובקריאת ים סוף נאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ואצל הר סיני נאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, למען ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. שלוש פעמים כתוב אמונה. כלל ישראל האמין שלוש פעמים. ויאמן העם, כי פקד השם את עמו. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. זה היה בקריאת ים סוף. והפעם השלישית, וגם בך יאמינו לעולם. זה במתן תורה. שלוש פעמים כתוב אמונה. הרי שלוש אמונות שנתבררו ביציאת מצרים. ודע, כאן המהר"ל אומר כאן קצת דברי חידוש. ודע כי שלוש אמונות הם יסוד הדת, וכאשר חס ושלום תיפול אחת מהם, תיפול הדת בכללה. שלוש אמונות הם יסוד הדת. בערך כך כתוב גם באיקרים. זאת אומרת, הוא מתמצת, הוא מצמצם את 13 העיקרים של הרמב"ם לשלושה עיקרים שהם עיקרים שכוללים בתוכם את הכל. שלוש אמונות הם יסוד הדת. וכאשר חס ושלום תיפול אחת מהן, תיפול הדת בכללה. האחת, הוא מונה את זה בצורה כזאת, אני מקריא את לשונו בערך, זאת אומרת, עם דילוגים קצת. האחת הוא ההשגחה שהוא משגיח בתחתונים, ולא כמו שאומרים המינים חלילה, עזב השם את הארץ. שאם כן, למה נעבוד אותו אחר שאין משגיח לפקוד את מעשינו? זאת אמונה אחת. העולם לא הפקר, העולם לא נזנח, כביכול בורא העולם משגיח בנו. ופירוש המילה משגיח זה לא רק יודע מה שנעשה פה, אלא תובע, מחייב, מעניש, משלם שכר. כל מה שנעשה פה זה נוגע. זאת אמונה אחת. האמונה השנייה, לפי סדר הדברים, זה צריך היה להיות הראשונה. אבל הסדר כאן כתוב, לפי סדר האמונות שכתובות בתורה. המהר"ל עושה כאן, הוא מסדר את הדברים, לפי סדר ויאמינו שכתוב בתורה. האמונה השנית, והיא, בעיקרים זה העיקר הראשון. שהכל הוא ביד השם ואין דבר חוץ ממנו, וזהו אמונת מציאות השם יתברך. שלא יאמר שאינו הכל חס ושלום. זאת אומרת שמציאותו יתברך, מי שחלילה כופר ונוקט או חושב אפילו, מעלה בדעתו שמציאותו יתברך היא לא המציאות הכוללת את כל המציאות, ואין אפשרות שתהיה איזושהי מציאות שיוצאת מרצונו. זאת כפירה בעיקר. העיקר הזה אומר שכל המציאות כולה היא כולה מציאותו יתברך ורצונו. זאת אמונת מציאות השם יתברך. ומי שחלילה חושב, מעלה בדעתו, שיוכל דבר לצאת מרשותו, חס ושלום, זה נוגד את אמונת מציאות השם שהוא הכל ואין דבר חוץ ממנו יתברך. זאת אומרת, הוא המציאות עצמה, הכל, אין חוץ ממנו יתברך. האמונה השלישית, שידבר השם יתברך את האדם וייתן לו תורה, וזהו אמונת תורה מן השמיים. אלה שלושת האמונות שהם יסוד הדת. כאן, בשלושת האמונות האלה, אז כאן הכל נמצא. אלו הם האמונות שעליהם אנחנו עומדים. כלומר, זאת אומרת, שוב, לפי הסדר הענייני, אמונת מציאותו יתברך, שהיא המציאות, וכל מה שנמצא, נמצא ברצונו, ואין חלילה שום מציאות חוץ ממנו. זאת האמונה הראשונה והיא העיקר הראשון. האמונה השנייה, שהוא לא חלילה עזב את הארץ, הפקיר אותה ונותן לה לעשות מה שהיא רוצה, חלילה, אלא כביכול הוא משגיח. משגיח זה הכוונה, שכל דבר ודבר, משגיח זה הכוונה, יודע ומגיב. אם קורה משהו, אז לפעמים הוא מניח לדברים להמשיך, ולפעמים הוא מגיב מיד. תמיד הוא מגיב. אפילו כשהוא מעריך אפי, אבל בסוף הוא, כמו שכתוב בירושלמי, שהמסילת ישרים מעתי, אפילו כשהוא מעריך אפו, אבל הוא מעריך הפה, הוא בסוף גבי דילי, בסוף הוא גובה את שלו. והאמונה השלישית היא תורה מן השמיים. תורה מן השמיים כוללת את האמונה שכביכול הכל מנבא את בני אדם, מדבר איתנו, ונותן לנו תורה, מלמד אותנו מה לעשות. אלו שלושת האמונות שעליהם כל הדת עומדת. המהר"ל ממשיך, ולכך כאשר בא משה לגאול אותם וראה השם את עוניים ולא עזב אותם, נאמר ויאמינו כי פקד השם את עמו, וכי ראה את עוניים, וזאת היא אמונת ההשגחה. אמונת ההשגחה זה הכוונה, שכביכול בורא העולם לא מזניח שום דבר פה, כל דבר מושגח, כל דבר. על כל דבר שקורה פה, על כל מעשה שקורה פה, יש תגובה. זאת אמונת ההשגחה. ובקריאת ים סוף נודע להם אמיתת מציאות השם יתברך, שאין דבר יוצא ממנו יתברך. והכל הוא ברשותו וביכולתו, והכל הוא במציאותו שלו, אחר שהיה הוא משנה הים ליבשה, כמו שהתבאר. את זה הוא מבאר למעלה. בזה, בנס הזה של קריאת ים סוף, טוב, זה לא כאן המקום להאריך בזה, אבל בכל אופן, זה יכול להיות גם מובן, באופן פשוט, שבנס של קריאת ים סוף, שם ראינו, ראינו זה הכוונה, נוכחנו, התבאר לנו שמציאותו יתברך היא הכל, ואין שום מציאות בעולם שיוצאת מרצונו. ובמתן תורה כתיב, וגם בך יאמינו לעולם, הרי אמונה שלישית. אלה שלושת האמונות. כלומר, מציאותו יתברך, השגחתו, שהיא כוללת שכר ועונש, ותורה מן השמיים, שזאת אמונה בפני עצמה. זה עיקר בפני עצמו. תורה מן השמיים זה הכוונה שכביכול בורא העולם נתן תורה לעולם, מלמד תורה לעמו ישראל. אלה הם שלושת האמונות שהכל בנוי על זה. הכל על זה בנו. המהר"ל ממשיך, הוא אומר פירוש נפלא מאוד בדברי הגמרא בעירובין. פירוש נפלא, מיוחד מאוד. ויראה לומר, כך הוא אומר, נראה לו כי על אילו שלושת האמונות שהם יסודי ושורשי הדת, ומישהו מפקפק בדבר מה, ראוי לו ההפסד. על זה אמרו בפרק שני דעירובין, אמר רבי ירמיה בר אלעזר, שלושה פתחים יש לגהינם. אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים. שלושה, כך כתוב בגמרא. הגמרא אומרת שיש שלושה פתחים לגהינם. אחד בים, אחד במדבר ואחד סמוך לירושלים. אז הוא אומר, נראה לו. בגמרא כתוב כך. במדבר דכתיב, וירדו הם וכל אשר להם, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, זה בעדת קורח. זאת אומרת שבמדבר נפתח אותו שאול, לשם הם ירדו. בים דכתיב, מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. ככה כתוב אצל יונה הנביא. בירושלים דכתיב אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. ותנא דבי רבי ישמעאל אשר אור לו בציון זו גיהנם, ותנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנם. וביאור עניין זה כמו שביארנו, כי עניין מציאות השם יתברך, שהוא יתברך הכל ואין מבלעדיו נודע להם בקריאת ים סוף. ופרעו אשר אמר מתחילה מי השם אשר אשמע בקולו, נודע על ידי קריאת ים סוף שמו יתברך. ועל קריאת ים סוף אמר, ואולם בעבור זאת העמדתיך למען הראותך כוחי. כי בזה נראה אשר ברשותו הכל, זאת אומרת, הכל, אין מציאות זולת מציאותו יתברך. ואשר מפקפק במופת אשר נודע בים, הרי שם פתח להיכנס לגיהנם. זהו הפתחו של גיהנום שנמצא בים. ולפיכך מביא מקרא זה מבטן שאול שיבעתי, כי יונה, אם כי היה נביא השם, היה ממעט מן כבוד השם יתברך, וכדכתיב היה קם יונה לברוח תרשישה מלפני השם. כאילו היה רוצה לצאת מרשות הקדוש ברוך הוא. אז מי שפתח את ה... זאת אומרת, אותה שאול שפתחה את פיה לבלוע אותו, הייתה השאול שנמצאת בים. כאילו, יונה הנביא רצה כאילו לצאת מחוץ לרשותו יתברך, ויקום יונה לברוח מלפני השם. אז אותה שאול, אותה בטן שאול בים, היא זאת שפתחה את פיה לבלוע אותו. זאת אומרת, אף על פי שיונה הנביא חלילה לא היה כופר בעיקר, אבל מכל מקום, זאת אומרת, ככה הוא מעריך פה לבאר, מכל מקום, בזה שהיה אומר שיכול לברוח מן השם יתברך, על כל פנים זהו מיעוט ממציאותו יתברך. כאילו יש דבר חוץ ממנו יתברך. וכדכתיב, מלפני השם הוא בורח, שהיה סובר שיצא מרשות השם יתברך. ולכך היה ראוי שיהיה נפרע בים, כי בקריאת ים סוף נודע כי אין חוץ ממנו, ואם כן לא יוכל לברוח ממנו כמו שהתבאר. זהו הפתח לגיהינום שנמצא בים. וכן במדבר, במדבר ניתנה תורה, וממדבר מתנה, במדבר ניתנה תורה. עדת קורח שכפרו בתורה מן השמיים, כמו שהם אמרו בפירוש, אין תורה מן השמיים ולא משה נביא ולא אהרון כהן גדול. כך כתוב בירושלמי. זאת אומרת, עדת קורח שכפרו בעיקר של תורה מן השמיים, אז מי שפתח את פיו לבלוע אותם, זה אותו פתחו של גיהנם שבמדבר. ואחת בירושלים, כאן כתוב חידוש, נפלא מאוד בדברי המערב, אחת בירושלים, הוא השגחת השם יתברך בעולם, ודבר זה נראה מן ירושלים, אשר היה השם יתברך שומר אותה תמיד, וכדכתיב על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. וזהו שתקנו הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. כי העיר הזאת שומרה הוא השם יתברך תמיד. ודבר זה נראה בירושלים. כאשר היו עושים רצונו של מקום, היה השם יתברך משגיח על העיר הזאת לשמור אותה. אז כל מי שמוציא את עצמו ממה שמתגלה בירושלים, אז הוא נופל בפתחה של גיהנום שנמצאת סמוך לירושלים. עד כאן, אלו דברי המערב. אלו דברי המערב. כך מנסה להבין אברהם אבינו היה זה שגילה את העיקר של מציאותו יתברך בעולם. אברהם אבינו היה זה שהקנה לבורא העולם שמיים וארץ, כמו שכתוב מפורש. הרי הוא פסוק כתוב כך. ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. דקנייני שמיה וארה, זה שלו. הכל שלו, אין דבר שיוצא חלילה חוץ מרשותו. את הדבר הזה גילה אברהם אבינו. אברהם אבינו גילה את העיקר שהכל שלו. העיקר של מציאותו יתברך, שאין מציאות חוץ ממנו, וכל המציאות כולה היא כולה גילוי רצונו יתברך. את העיקר הזה גילה אברהם. העיקר השני, והעיקר השני כולל בתוכו, וכאן צריך להבין, העיקר השני כולל בתוכו, זאת נקודת העיקר שבעיקר הזה. העיקר השני כולל בתוכו, כביכול בורא העולם משגיח, אבל בורא העולם משגיח, אבל מהי נקודת האמונה? איך האמונה נתפסת? אמונת ההשגחה, במה היא נתפסת? אמונת ההשגחה נתפסת בהיות האדם מחויב. מחויב, הכוונה לא מחויב משהו, אלא מחויב בכל מציאותו. הוא כולו מחויב. כיוון שאין מעשה שהוא יוצא חלילה מהשגחתו יתברך, אז אין נקודה בקומה של האדם שהיא לא מחויבת. כל מעשה שהוא עושה, אז זה מעשה שהוא או שאני ממלא את חובתי, או שאני עושה את ההפך מחובתי. זאת אומרת, כשאני מאמין, כשאדם מאמין, מקבל אומרת, מאמין באמונה שלמה, באמונה הזאת שנקראת השגחה, אז הדבר הזה נתפס, כן? האמונה נתפסת כך שעל כל צעד ושער, אז כביכול בורא העולם משגיח. ממילא הדבר הזה מחייב אותי על כל תנועה. כל מי שמאמין בדבר הזה, באמונה של עיקר, כן? והעיקר הזה הוא עיקר שכולל את הכל. אז הוא נמצא במצב כזה שלא ייתכן שהוא יעשה תנועה קלה ביותר. סתם יתנועה, סתם. אין דבר כזה, הרי הכל מושגח. הכל מושגח. כביכול בורא העולם עומד ומתבונן, כמו שכתוב. כמו שכתוב בהגעת הרמ"א בסימן א' בשולחן ערוך אור החיים, הוא מעתיק את דברי המורה נבוכים, קטע ארוך, וצריך לדעת, זאת אומרת, הידיעה הזאת שאנחנו עומדים תמיד לפני המלך, זה נקרא השגחה. אנחנו בכל מצב ובכל מקום, בכל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו עומדים לפני המלך. אז כמובן שאף אחד לא עושה שום תנועה מיותרת, שום תנועה סתם. שם נמצאת מערכת חיובים שהיא מערכת חיובים אבסולוטית, מערכת חיובים כזאת שכל תנועה מיותרת יכולה להביא חלילה לחיוב מיתה. שם צריכים להתנהג לפי הכללים במדויק מי שעומד לפני המלך. זאת אמונת ההשגחה. את הדבר הזה הביא לעולם יצחק. יצחק הוא העמוד של ההיות מחויב בעולם, היות עומד לפני המלך בעולם. זה מה שנקרא וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. זאת מידתו של יצחק, אותו פחד. יצחק היה העמוד, הוא זה, הוא היה האב של העיקר הזה, העיקר של כולו עומד לפני המלך. ממילא הזו רמת היראה של מי שהוא עומד לפני המלך, ומדובר פה על, כמו שכתוב שם ברמו, בתחילת השולחן ערוך, בתחילת אור החיים. זאת המידה שנקראת יראה. זאת המידה שנקראת יראה, נקראת פחד. אי אפשר לעשות את התנועה הקלה ביותר. זאת אומרת, כאן אז האדם לא פועל שום דבר מעצמו. הוא מעצמו כאילו בטל ומבוטל. מה שהוא יכול פה לעשות זה רק מה שמתאים עם עמידה לפני המלך. זהו העיקר ששתל בעולם יצחק. זאת אבהותו של יצחק, וזה העיקר שנשתל בעולם על ידי יצחק. העיקר השלישי, שנקרא תורה מן השמיים. אז כמובן, זה הרי דבר ברור, נמצא בהרבה מקומות בחזר. העיקר הזה זהו, תיתן אמת ליעקב. יעקב הוא עמוד התורה. במילים אחרות, אותו דבר ב... במילים אחרות, אברהם שהוא עמוד החסד, פירוש חסד, במובן שאנחנו מדברים פה כאן, הנושא שלנו, בנושא שלנו, עמוד החסד, אברהם שהיה עמוד החסד, תיתן, אמת ליעקב, חסד לאברהם. אז עמוד החסד אברהם פירושו שכביכול המציאות כולה היא חסדו יתברך. רצונו להתגלות, רצונו לגלות את מציאותו. זה חסדו יתברך, וזהו העמוד, זהו העמוד, זהו העיקר ששתל אברהם. כלומר, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שנמצא פה בכל המציאות המתגלה לנו, זה הכל חסדו יתברך שרצה להתגלות. כל הבריאה כולה היא כבודו, כמו שכתוב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, וטוב יצר כבוד לשמו. טוב, זאת מידת החסד, יצר כבוד לשמו. זהו העיקר, זה העיקר ששתל אברהם. אברהם שתל את העיקר שכל המציאות המתגלה היא כולה חסדו יתברך. ואברהם התאים את עצמו לאותה מציאות מתגלה. זאת אומרת, לכן גם הוא היה כאותה, הוא היה בדוגמה של מעלה. במובן הזה, שהוא תפס את כל המציאות כולה כגילוי חסדו יתברך, גילוי רצונו, ואין חוץ מזה. לכן לא שייך לא לעשות חסד. אפילו כשבורא העולם מוציא חמה מן הרתיקה. אז לא ייתכן שאברהם אבינו ישב ולא יעשה חסד. משום שזאת, כאן הוא שורש המציאות עצמה. כל המציאות כולה היא התגלות של חסד, התגלות של מציאות מכוח מידת החסד. ואברהם שהוא, אברהם היה האב, דהיינו העיקר הזה, זאת הייתה מציאותו של אברהם. כלומר, צריך הרי להבין, כשאנחנו מדברים על חסד לאברהם, אנחנו לא מדברים פה על מידה, על צורת התנהגות, אופי. אנחנו מדברים פה על מציאות. חסד, זאת הייתה מציאותו. כמו ששורש כל המציאות כולה הוא חסד. זאת המציאות עצמה. המציאות היא חסדו יתברך המתגלה, המתפשט. חסדו, חסד, זאת המציאות עצמה. אברהם מציאותו הייתה חסד. יצחק, שהוא האב של העיקר השני, של העיקר, כמו שאמרנו, של עומד לפני המלך, העיקר של ההיות מחויב, היות מחויב, כלומר היות מושגח, זה נקרא היות מחויב. העיקר של היות מחויב, שזהו העיקר של יצחק, זאת אבהותו של יצחק, וזהו העיקר שהוא שתל. המציאות כולה היא מחויבת. מחויבת. לכן היא מושגחת. זה היינו הך, אם היא מחויבת לכן היא מושגחת, או מושגחת לכן היא מחויבת. זה היינו הך. בכל אופן, מחויבת ומושגחת זה אותו דבר. זאת ההשגחה. ההשגחה היא אם המחויבים ממלאים את חובתם. הרי זאת ההשגחה, זה עניין ההשגחה. העיקר השלישי, העיקר ש... כמו שאנחנו אומרים, העיקר, אותו עיקר ששתל יעקב אבינו. זהו העיקר של תורה מן השמיים. תיתן אמת ליעקב. העיקר של תורה מן השמיים, את זה שתל יעקב. עכשיו, צריך להבין, נחזור לאברהם. אברהם אבינו היה זה שגילה את פניה של המציאות האמיתית. וכמו שאמרנו, הוא לא גילה את פניה של המציאות האמיתית, אלא הוא חי כך. זאת אומרת, הוא נמצא כך. מציאותו שלו הייתה המציאות האמיתית. ממילא הוא היה כולו חסד. שזאת המציאות האמיתית. זאת נקודת המציאות שמשם כל המציאות מתפשט. מאותה נקודת חסד. זאת מציאותו של אברהם אבינו. להבין. זאת מציאותו של אברהם אבינו. מציאותו של יצחק הייתה כיוון שאת כל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה, האלוקים עשה שיראו מלפניו. כביכול הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שהיא כולה מחויבת. כל פעל השם למעניהו, למעניהו. האלוקים עשה שיראו מלפניו, וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. כלומר, כביכול בורא העולם ברא בריאה שהיא כולה חיוב, כולה מחויבת. מי שתופס את מציאות החיוב באופן השלם ביותר, אז הוא את מציאות עצמו חייב לבטל לגמרי. הוא לא יכול לעשות שום תנועה, רק מה שמתאים לעמידה לפני המלך. מה היה הייחוס הגדול בעקידה? עקידה. כל העקידה כולה נקראת על שם העקידה. מה זה עקידה? עקידה זה פשוט לקחת ולקשור. זה נקרא לעקוד. זה נקרא לקשור. אז הקשירה הזאת הייתה יד ורגל, יד ורגל, כעקידת יצחק בן אברהם. אז קשרו את יצחק, את ידיו לרגליו, כך קשרו אותו. במילה הזאת מתמצא כל העקידה, זה עניינה של העקידה. הניסיון הגדול של העקידה היה בעקידה, בזה שקשרו אותו, כאן זה מתחיל וכאן זה נגמר. למה זה נקרא על שם הקשר? למה העקידה נקראת על שם הקשר? היו מבקשים ממני לבחור שם לעקידה, אז הייתי בוחר 10 דברים ולא את העקידה. זה דבר, זה נראה דבר צדדי, זה לא נראה, זה העיקר. העיקר הוא, העיקר הוא בעקידה, בעקידה. מה זה משנה? כן עקד אותו, לא עקד, זה העיקר, הוא בא להקריב אותו. אז נקרא לזה הקרבה, נקרא לזה העלאה, נקרא לזה איך שנקרא לזה, אבל מה העקידה עושה? העקידה הייתה אפשרות שרק בצורה כזאת, וגם זה הרי נעשה, כמו שכתוב בחז"ל, גם זה נעשה בסיבה צדדית. יצחק ביקש מאברהם שיעקוד אותו כדי שלא, כדי שהוא לא יעשה תנועה לא רצונית. הוא יכול חלילה לפסול את הקורבן. ודאי שזאת מעלה עצומה, זה נפלא מאוד. אבל עד כדי לעשות את זה לעיקר העניין, אנחנו מדברים רק על העקדה. עקדה, עקדה, עקדה. תראה לפניך, עקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח. אנחנו מבקשים מבורא העולם שיראה את, את יצחק שאברהם קשר אותו. קשר אותו, זה העניין. זה העניין, זה הכל. פה נקודת העיקר, בקשר אותו, כאן מונח העיקר. אז ודאי שמבחינתו של יצחק, מבחינתו של אברהם נראה, אבל מבחינתו של יצחק, כאן יצחק קנה את מדרגתו, כאן יצחק קנה פה את, את מעלתו, את המידה המיוחדת שלו. אברהם אבינו עמד כאן בניסיון, וזה היה הגמר, המכה בפטיש של האלוקים ניסה את אברהם, וזה היה הניסיון העשירי, וכאן אתה ידעת, כאן אברהם נתברר לגמרי. אבל יצחק קנה פה את מעלתו. אז מבחינת יצחק, אז העקידה היא שהוא קשור, כלומר, שאין לו יותר שום תנועה משלו. מכאן ואילך, אין ליצחק שום תנועה משלו. הוא עקוד. יותר מזה הרי לא נעשה בו. שום מעשה הלעל היה ניסיון לשחוט אותו. ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. אבל בפועל מה שנעשה בו, זאת העקידה. אז עניינה של העקידה, מבחינת יצחק קודם, מבחינתו של יצחק, אז עניינה של העקידה היה, שמכאן ואילך אין לו שום תנועה משלו. זאת אומרת, הוא מסר את כל תנועותיו. את כולם הוא עקד. וכל תנועה, מכאן ואילך, אז היא מבחינת עצמו אז הוא עקוד, כלומר הוא לא יכול לעשות שום תנועה משלו, מעצמו תנועה של מכאן ואילך. אז יצחק עשה תנועות, וכל התנועות האלה הם היו מעצמו שהוא קנה על ידי העקידה. מכאן ואילך, אז כל תנועותיו היו תנועות של כבוד שמיים. אבל את בחינת עצמו, אז עניינה של העקידה בעובדה שהוא נקשר. וזה סוד יצחק. יצחק, כבר הזכרנו פה כמה פעמים, מה שכתוב בחזל, בתיקוני הזוהר, שהאותיות של יצחק, אז אפשר, כשמשנים את האותיות, אז יוצא קץ חי. כך אומרים חזל. עניין אותו קץ חי של יצחק, זה שחיותו אחר כך הייתה אחרי העקידה, אז חייו של יצחק היו חיים שאחרי המוות. זאת אומרת, הוא חי את החיים של תחיית המתים. לכן ברכת תחיית המתים שייכת ליצחק. זאת הברכה של יצחק. כמו שכתוב, כמו שחזל אומרים, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, שיצחק בירך את ברכת בחיי המתים בעקדה. הברכה הראשונה היא מגן אברהם, זאת ברכתו של אברהם. הברכה השנייה היא בחיי המתים, שזאת ברכתו של יצחק. והברכה השלישית היא הברכה של יעקב. והקדישו את קדוש יעקב. כך כתוב בראשונים. המחיי המתים של יצחק, משום שזאת חיותו, כך, אלו הם, זאת חיותו של יצחק. חיותו של יצחק היא חיות שאחרי העקידה. העקידה הייתה לא מעשה קשירה באלמה, אלא מעשה הקשירה הזה היה, שכך מאז יצחק עד סוף ימיו, מבחינת עצמו הוא עקוד. אין לו שום תנועה משלו. זאת אומרת, כשאני אומר משלו, אני מתכוון למי שלו, מה שהיה מקודם. מאז ואילך, אז כל התנועות שלו הן היו תנועות של קץ חי. הן היו תנועות של אחרי תחיית המתים. כך, בצורה כזאת, נשתל העיקר של השגחה בעולם. השגחה, כלומר, כל הבריאה כולה עומדת לפני המלך. אבל ישנו עוד עיקר, וזהו למעשה העיקר שכולל את הכל, כולל את שני הקצוות האלה יחד. זהו העיקר של תורה מן השמיים. כלומר, אנחנו פה במציאותנו, פה בעולם הזה, בתנועותינו שלנו, במה שאנחנו עושים, אנחנו מגלים פה את רצונו. יש אפשרות. תורה מן השמיים אומרת שאם מתקבלת תורה, אז אדם מישראל, כשהוא עושה פה מעשה של מצווה, מעשה של קיום תורה, אז הוא עושה פה את מה שעושים שם. כך המציאות פה, הנחיית פה, מתחברת למציאות שם. באופן, אברהם היה המציאות שם, יצחק היה ביטול המציאות פה, יעקב היה הגילוי שהמציאות פה היא בדיוק המציאות שם. זה התורה מן השמיים. כשבן אדם עושה פה, מקיים פה תורה ומצוות, אז הוא עושה את מה שעושים בשמיים. כל מעשה שעושים פה של קיום תורה מקביל לעומק הנהגתו יתברך ולכל מה שנעשה למעלה. זה נקרא אמת.
אמת, כמו שהגמרא אומרת בשבת, אמת פירושה, אמת, זה מאלף עד תא, מתחילת התחילות עד סוף הסופים, דרך האמצע. המם מציע תא דאטפן, א' רישא דאטפן, תא סופי דאטפן, מם מציע תא דאטפן. כלומר, אני ראשון ואני אחרון ואני הוא. כביכול, כשבורא העולם אומר, אני ראשון, אני ראשון זה הכוונה, הוא שם במציאותו למעלה. אותו אני הוא אחרון, הוא נמצא פה במציאות למעלה. אותו אני, שכביכול בורא העולם אומר. את אותו אני ראשון, אז הוא זה ששורה איתנו פה. על זה אמר הלל הזקן, אם אני כאן הכל כאן, אני כלפי שכינה אמר. אחד משמותיו של בורא העולם זה אני. זהו העיקר של תורה מן השמיים. החיבור, שוב, עוד פעם, אברהם היה כולו מצורף, זאת אומרת, כל מציאותו כולה הייתה בדוגמת מעין המציאות למעלה. לכן אברהם זה בהיברעם, באברהם. אברהם צירף את עצמו לעצם פעולת בריאת העולם על ידי הבורא. דהיינו, אברהם עצמו הוא גילוי, כל עצמו הוא גילוי מציאותו יתברך. זה נקרא בהיברעם. הבריאה כולה היא גילוי מציאותו יתברך. אברהם היה גם כולו גילוי מציאותו יתברך. יצחק היה ביטול כל מציאות אחרת. זאת אומרת, ההעמדה של כל המציאות פה אל מול כביכול מציאותו יתברך. זהו העיקר של ההשגחה והעיקר של היראה. היראה והכבוד. כבוד פירושו עומד לפני המלך. היראה זה מה, איך שמתנהג מי שעומד לפני המלך. האלוקים עשה שיראו מלפניו, וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. אלו הם שלושת האבות ואלו הם שלושת העיקרים שעליהם כל העולם עומד. מראה במסכת שבת בכל כתבי בדף קוף יוטט, כתוב במראה כך, אמר יש לקיש, כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן. כל מי שעונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן. שומר אמונים שאומרים אמן. אז פותחים שער, שער סגור, שער נעול, שער שמפה אי אפשר להגיע אליו. פירוש הדברים, גם את זה מבאר המהר"ל בנתיב העבודה. ביאור דבריו. פותחים לו שערי גן עדן, זה הכוונה. האופן היחידי, כמו שכבר הזכרנו פה, האופן היחידי שלנו להתחבר לאין סוף, למה שלמעלה מאיתנו, אין לנו שום דרך, שום אפשרות בעולם, אנחנו יכולים לקלוט בדעתנו רק עד המקום שדעתנו מגע. עד שם אנחנו יכולים לתפוס. כלים להתחבר לאין סוף אין לנו בדעת, משום שהדעת לא קולטת מעבר לעצמה, היא לא תופסת, היא לא מתחברת אל מעבר לעצמה. הכלי היחידי, האופן היחידי שלנו להתקשר, להתחבר אל מה שלמעלה מאיתנו, אל אין סוף, להתחבר לאין סוף, זה רק על ידי אמונה. אמונה זה האופן היחידי, הדרך האחת והיחידה. אמונה, באמונה, כשאני מאמין, אז אני בדבר הזה עצמו אני עובר מעבר לדעתי, מעבר למה שאני, מעבר למה שאני מסוגל לתפוס, להכיל. לכן כל מי שאומר אמן בכל כוחו, אז פותחים לו שערי גן עדן, פותחים לו שערי גן עדן. השער הזה נעול בשביל מי שלא, בשביל מי שלא מאמין. מחוץ לאמונה, אז אין שום מגע בינינו לבין מה שנמצא מעבר לשער הזה. אבל מי שאומר אמן בכל כוחו, אז הוא מחבר את עצמו למה שמעבר לשער הזה. פותחים לו שערי גן עדן. מי שמחובר לשם, מגיע לשם. מי שלא מחובר לשם, פה, כשהוא חי פה, מי שהוא לא בן עולם הבא, כשהוא נמצא פה, אז כשהוא מגיע לשם, אז הוא גם לא בן עולם הבא. כך כתוב.
הגמרא ממשיכה. מי אמן? אמר רבי חנינא, כל מלך נאמן.
כך כתוב.
כל מלך נאמן. זה אמן. דהיינו, האלף היא כל, המם היא מלך, והנון היא נאמן. אומר רש"י, כל מלך נאמן, כך מעיד על בוראו, שהוא כל, ושהוא מלך, ושהוא נאמן. מי שאומר אמן, אז הוא מעיד על בוראו, על שלושת הדברים האלה, שהוא כל, שהוא מלך, ושהוא נאמן. תוספות מוסיפים, כדאי לזכור את תוספות מוסיפים, אמר רבי חנינא, כל מלך נאמן, צריך להרהר בזה בשעה שאומר אמן. בזמן שאדם עונה אמן, המון אמן עונים כל יום. צריך לענות. אז כאן כתוב בגמרא, אמן זה כל מלך נאמן, ובזה צריכים להרהר כשאומרים אמן. דהיינו, כשאנחנו אומרים אמן, אנחנו מעידים על בוראינו שהוא כל, שהוא מלך ושהוא נאמן. אז לכל מי שיש קצת אוזן שומע, שומע, מבין, כל, המידה הזאת נקראת, מידת החסד, השם שמתאים למידת החסד, זהו השם כל. כתוב, כמו שידוע, כתוב בפסוק, חסד כל כל היום. כל, זאת תמיד. נקודת ההתחלה. כל זה תמיד ההתחלה. תראו שהמילה כל זה כוח. זה כמו שלבן אמר ליעקב, יש לאל ידי לעשות עמכם חלילה. כוח. תחילת שורש. כל הכוח שישנו בעולם הוא במידת כל. בשם כל. כל. הבכוח של כל העולם כולו זה מידת החסד. זה הרי ברור, כל העולם נבנה, נברא, עולם חסד ייבנה.
והעולם יצא לגילוי במידת החסד. כלומר, הבכוח של כל העולם נמצא בשם של מידת החסד. זהו כן. כשאומרים אמן, אמרנו כל. כשאומרים אמן, אמרנו מלך. כל מידת אברהם, מלך מידת יצחק. נאמן, זאת מידת יעקב. עדות השם נאמנה, מחכימת פה. כך כתוב. כביכול בורא העולם נתן לנו תורת אמת. כל מי שאומר אמת הוא נאמן. האמת נאמנת. ניכרים דברי אמת. כביכול בורא העולם נאמן, נאמן. זאת המידה של כביכול. הוא נתן לנו את עדותו, עדות השם. זה מדבר על התורה. כל התורה כולה נקראת והיה שם בך, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם, והיה שם בך לעד. עד זאת העדות, לוחות העדות, לוחות העדות, לוחות האבן כתובים באצבע אלוקים. כל מי שרואה את הלוחות, אז הוא רואה לפניו שטר שלא ניתן להזדייף. זאת הגדת עדות. הלוחות הם לוחות העדות. זאת התורה. כשאנחנו מעידים על בורא העולם, אומרים אמן, אז אמרנו, אמרנו את כל שלושת האמונות. אמרנו שהוא כל, אמרנו שהוא מלך, ואמרנו שהוא נאמן. נאמן פירושו אמת ליעקב. האמת נאמנת. זאת עדות אמת. ההבדל שבין פתי לבין אמונת אמת זה שפתי, כמו שכתוב בפסוק, יאמין לכל דבר. ועדות השם נאמנה, מחכימת פה. זאת אומרת, מחכימת פתי זה הכוונה, שהוא לא מאמין כפתי. הוא מאמין לזה ויאמין לעוד 30 דברים אחרים. אם הוא מאמין לעוד דברים כפתי, אז גם בזה הוא לא מאמין. האמונה בתורה צריכה להיות אמונה שבדבר נאמן, בדבר שהוא באמת נאמן. עדות השם נאמנה מחכימת פה. זה נקרא נאמן. כביכול בורא העולם הוא כל והוא מלך והוא נאמן. הוא כל שכל המציאות היא. אין מציאות זולתו התברך. הוא מלך, זה הכוונה, שכל הבריאה כולה מושגחת ממנו. ואין שום דבר שיוצא מהשגחתו. והוא נאמן, נאמן. פירושו שהוא גילה את האמת לעולם, והאמת הזאת נאמנת. נתן לנו את לוחות העדות, וזאת עדות נאמנה. נתן לנו את התורה והיא בנו לעד, והיה שם בך לעד. זה כל התורה כולה. זה קהיל וזה מלך וזה נאמן. מבאר עוד נקודה אחת. כל ישראל, כתוב במשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואילו שאין להם חלק לעולם הבא. אז כתוב שלושה דברים: האומר אין תחיית המתים מן התורה, והאומר אין תורה מן השמיים, והאפיקורס. שלושה דברים. מה זה אפיקורס? הדבר השלישי, מה זה אפיקורס? אז הדבר שהוא מוסכם על כל הראשונים, שהלשון הזאת שנקטו, במערל זה כתוב בפירוש, גמור, חוזר על זה כמה פעמים. היה אדם אחד שנקרא כך. יכול להיות. יכול להיות. אבל לא על שמו קבעו חז"ל את ה... זה צירוף. אפילו למי שאומר כאן, אז זה צירוף. פירוש המילה אפיקורס זה אפקירותא. הפקר. זה בלשון חכמים, בלשון חז"ל, קרוב ללשון ארמית. כינו את זה למי שהוא רואה את עצמו בעולם שהוא כולו הפקר. כלומר, הפקר פירושו לא נטבע, לא מושגח. זה נקרא אפיקור. הנקודה שנקראת תחיית המתים, כאן אני רוצה בכמה משפטים לבאר. ודיברנו על זה פה פעם. כשאנחנו מדברים על תחיית המתים, זה עיקר בתורה. כל מי שכופר בתחיית המתים, כופר בכל התורה כולה. אז אם יבוא מישהו וישאל, מה האסון הגדול? מה האסון הגדול? הוא הרי לא כופר בשכר ועונש. שכר ועונש זה עיקר בפני עצמו. הוא כופר בתחיית המתים. אז מה? לכן כל התורה כולה צריכה ליפול. לכן הוא נקרא כופר בעיקר ומוציא עצמו מכלל ישראל, על ידי שהוא כופר בתחיית המתים. צריך להבין, מי שכופר בתחיית המתים, פירוש הדבר שיש חלק במציאות שהוא יוצא מחוץ לרצונו. כל משך חייו של אותו אדם שהוא חי כנגד רצונו יתברך, אז הדבר הזה כאילו הולך ו... זאת אומרת, יש פיסת מציאות שהיא כנגד רצונו יתברך. הדבר הזה הוא בלתי אפשר. לא ייתכן בעולם שבן אדם יחיה משך של חיים כנגד רצונו יתברך, וזה יישאר כאן. תחיית המתים פירושה שהוא חוזר וחי את כל מה שהוא חי מקודם באופן שהוא מתאים לרצונו יתברך. זהו התיקון של תחיית המתים. כבר אמרנו פה כמה וכמה פעמים, לא לטעות. תחיית המתים זה לא הכוונה שיחיו את המתים והמתים ימשיכו ללכת ויחיו חיים חדשים. אלו דברי הבל. אלו דברי הבל. אין לנו יותר מאת החיים שקיבלנו פה. אותם בעולם הזה ואת שכרם בעולם הבא. ושכרם בעולם הבא זה הכוונה, שהחיים האלו בעצמם מתורגמים לה למחר לקבל שכרה. מהיום לעשותם למחר לקבל שכרה. אין לנו חיים אחרים. יש לנו רק את החיים האלה שאנחנו חיים פה. אלו הם החיים שלנו. כמו שזה נראה פה, זאת הצורה של היום לעשותם, כמו שזה נראה שם, זאת הצורה עצמה של מחר לקבל שכרה. אבל אין לנו אלא את חיינו פה. אלו החיים שניתנו לנו, יותר מזה לא ניתן לנו. אסור לטעות בדבר הזה, אף על פי שרוב העולם טועים בזה. זה פשוט מ... לא מתבוננים, אבל מעולם הרי אף אחד לא למד את הסוגיות האלה. אף אחד לא טרח. אחד הרי לא מעלה על דעתו שיש פה במה לעיין. אבל זאת שטות פשוטה. זאת שטות פשוטה לדברי הבל פשוטים, במובן הפשוט ביותר. כל מי שמעלה בדעתו ש... תחיית המתים תיראה בדיוק כמו בן השונמי שהיה ילד קטן, ילד קטן שנשאו, אמו נשאה אותו על, על ידיה, שאי בני, ואלישע החיה אותו, ואחר כך הוא המשיך וחי את חיה. זאת לא תחיית המתים שאנחנו מצפים לה, זאת לא תחיית המתים ההיא. זהו נס של תחיית המתים, שמי שמת אז חי מחדש והמשיך לחיות. אבל תחיית המתים זהו העולם הבא. בעולם הבא אין לנו אלא את שכר חיינו בעולם הזה. אין לנו חוץ מזה שום דבר. כל מי שלא מאמין בתחיית המתים, אז הוא מוציא פיסת מציאות מחוץ לרצונו יתבור. זאת ה... זאת אומרת, כאן נמצא האסון הגדול של מי שכופר בתחיית המתים. מי שלא מאמין בתחיית המתים, אז בהתבוננות, כן, קצת להתבונן, התוצאה של אי האמונה הזו, היא שכל מה שהוא חי פה עם גופו בעולם הזה, זה היה וזהו זה. זאת אומרת שהיה חלק מהמציאות שהוא יצא מחוץ לרצונו איתו. זאת כפירה גמורה. ובכן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חוץ משלושת אלה, האומר אין תחיית המתים מן התורה, כמו שאמרנו, והאומר אין תורה מן השמיים, והמופקר שאין השגחה. אלה שלושת העיקרים, מי שיוצא מהם, יוצא מכלל ישראל. אלה שלושת העיקרים הכוללים הכל. כמו שהמהר"ל מגלה, כמו שאמרנו. כך, בדברים האלה יוצאים מכלל ישראל. יוצאים מכלל ישראל, כלומר יוצאים מהיות בני אברהם יצחק ויעקב. נקודה אחת. המילה אמונה, המילה הזאת בלשון הקודש, אמונה. אז כמו שאמרנו, הפירוש הפשוט, כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר, הפירוש הפשוט של אמונה זה נקרא סמיכות. לא סמיכות דעת בלבד, אלא הסתמכות בכל המציאות כולה. דבר נאמן עליי, פירוש, אני סומך עליו, אני משעין עליו את כל מציאותי כולה. הוא נאמן עליי, עד הסוף. נאמן עליי לגמרי, נאמן עליי בהחלט. זה פירוש אחד של המושג אמונה. פירוש נוסף של המושג אמונה זה בתרגום על הפסוק ויפקד פקידים, או ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, או ויפקד פקידים בכל מלכותו, כמו שיוסף אמר לפרעו. אז כתוב על זה בתרגום, וימנה מהמני, יפקד פקידים, וימנה מהמני. השורש אמונה, יש בו שורש של מינוי. הוא נאמן עליי, כלומר, הוא ממונה על דבר מסוים. זה פירוש המילה ממונה. ממונה זה אותו שורש. אמונה זה הכוונה. שאני מיניתי אותו לתפקיד הזה. ויפקד פקידים וימנה מהמנים, נאמנים. ימנה נאמנים. זה המובן השני בשורש המילה אמונה. כתוב וימן השם דג לבלוע את יונה. וימן השם דג, זה נקרא זימן. במילים אחרות, מינה. כל זימון הוא מינוי. כשאני לוקח דבר ואני מזמין אותו למה שנקרא הזמנה מילתא, אני מייחד אותו לתפקיד מסוים. זה נקרא וימן השם דג. וימן השם דג לבלוע את יונה. פירוש ימני מהמני. כי יכול בורא העולם מינה את הדג הזה לתפקיד הזה לבלוע את יונה. זה נקרא וימן. זה שורש נוסף באמונה. אמונה זה נקרא היות מופקד, היות ממונה, זה נקרא אמונה. המובן השלישי באמונה, מה שכתוב בתורה, זה נקרא דבר אמת. כל אמונה שכתובה בתורה, זאת אומרת, הרבה פעמים, הזכרנו כבר, הרבה פעמים שכתוב אמונה בתורה, אז המובן של זה, זה שזאת אמת שהיא נאמנת. זה המובן של אמונה. אמונה זה נקרא דבר אמת שצריך להאמין. אלה הם שלושת הדברים שהם תמונים, אלה שלושת המושגים שהם תמונים בתוך השורש הזה שנקרא אמונה. אז שוב, אמונה זה נקרא הסתמכות, והסתמכות מלאה. זאת אומרת, ככל שהדבר נאמן יותר, אז אני נסמך עליו יותר. וככל, אם הדבר נאמן אבסולוטית, אז אני נסמך עליו אבסולוטית. כשאני מאמין בדבר, במה שנקרא, באמונה שלמה, אז אני מסמיך עליו, או אני נסמך עליו בכל מציאותי. זה פן אחד באמונה. מובן, זה מה שמתאים, מקביל לאברהם אבינו. הפן השני באמונה זה היות ממונה. להיות מופקד, להיות ממונה, להיות נאמן. נאמן פירושו, מישהו הפקיד בידי משהו, הוא מינה אותי על דבר מסוים. אז למי שמתבונן, זה שורש אמונת יצחק. כל כולו, כל עצמו היה מופקד, ממונה, שומר. אמונה במובן של אמת, זה תיתן אמת ליעקב. כל זה כלול במושג אמונה.
זה מה שרצינו לבאר היום. מי אמן, כתוב בגמרא, אמר רבי חנינא, כל מלך נאמן. שוב, צריך להבין, הדברים האלה הם נוקבים ויורדים עד התהום. זאת האמונה שעליה אנחנו מחויבים למסור את נפשנו. זאת האמונה שאיתה אנחנו חיים. זאת האמונה שעל ידה, מכוחה, כביכול בורא העולם, כשם שבשכר ויאמן העם יצאנו ממצרים, כך בשכר האמונה אנחנו נגאל. אין, לא תהיה גאולה בלי אמונה. כמו בגאולת מצרים, בתחילת הדבר, בתחילת הסדר של גאולת מצרים, זאת השליחות שבורא העולם שלח את משה רבינו לבני ישראל במצרים, ובני ישראל כתוב עליהם ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את עמו. כאן התחילה גאולת מצרים. בלי זה לא הייתה מתחילה גאולת מצרים. ומכיוון שאנחנו מובטחים בגאלתי אתכם אחרית כראשי, אז תחילת הדבר הוא תמיד בויאמן העם. תמיד. כיוון ששלושת האמונות האלה הם שנתגלו ביציאת מצרים, כמו שהמהר"ל מבאר, שלושת האמונות האלה, אז אנחנו חייבים לתת את הדעת, חוץ ממה שלדינה אנחנו חייבים לתת את הדעת בכל עניית אמן שאנחנו עונים. עוד פעם, לשון תוספות, צריך להרהר בו בשעה שאומר אמן. כל מלך נאמן. אנחנו מעידים על בורא העולם שהוא כל, שהוא מלך ושהוא נאמן. המדובר פה הוא באמונה. אנחנו לא מתעסקים במילים, אנחנו מתעסקים באמונה. אמונה זה הדבר שעליו אנחנו חיים, עליו אנחנו חיים ועליו אנחנו מוסרים את נפשנו. כך אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. כך. כשאנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. שוב אני חוזר, כמו שהיה במצרים, תחילת התהליך, משה רבינו כשהוא פקפק בשליחות הזו אמר והן לא יאמינו לי, והן לא יאמינו ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נגלה עליך השם. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עתיד ללקוט על מה שאתה אומר, כי הם מאמינים בני מאמינים. פירוש מאמינים בני מאמינים, זה הכוונה, הם בני אברהם, יצחק ויעקב, שכאן כביכול בורא העולם קורא להם מאמינים. כאן זה המקום שכל שלושת האבות נקראים מאמינים, ואנחנו נקראים מאמינים בני מאמינים. אנחנו בניהם של האבות שהם שתלו אמונה בעולם.
וכל אחד שתל את העיקר שהוא שתל. ואנחנו בני שלושת האבות. יתקיים ויאמן העם, אז יתקיים בנו כי פקד השם את עמו.